נידה דף נון, מתחילים בעזרת השם, דף ממתת עמוד ב' במשנה למטה, המשנה האחרונה. בכל מקום בעולם מקובל שכשאתה בא לבחור, למנות, אחד שידון אנשים, שיהיה שופט כמו שזה נקרא בכל המקומות בעולם, יש קריטריונים מסוימים, יש כללים, יש תנאים, אתה צריך אדם ישר, בכל אופן שאנשים חושבים שהוא ישר, אתה צריך בן אדם שהוא לא נכנע ללחצים, שיהיה מסוגל לעמוד על שלו, לעמוד על העקרונות, וכמובן שהוא ידע את החוקים. בדיני תורה, להבדיל, בוודאי שזה גם כן ככה. אנחנו גם כן נעמיד דיינים שנהיה משוכנעים שהם אנשים ישרים, אנשים שבקיאים בדיני התורה, אבל יש פה עוד דבר. דבר שהופך ומרומם אולי את כל העניין של דין, של דיני תורה. כשאדם לומד תורה, הגמרא מביאה מסכת ברכות דף וב, הגמרא מביאה, אמר רבין ברב עדה, אמר רבי יצחק, שאדם שיושב ועוסק בתורה, שכינה כנגדו, זה פשוט לא יומן כסופר, הוא יושב ולומד תורה, שכינה כנגדו. גם שניים שעוסקים בתורה, שכינה ביניהם. ושלושה שעוסקים בתורה, גם כן שכינה ביניהם. הגמרא שואלת, אם בן אדם אחד עוסק בתורה, שכינה כנגדו, כל שכן, שניים, אז הגמרא מספר, אז הגמרא מתרצת ששניים הקדוש ברוך הוא גם רושם את מה שהם לומדים. בסדר. אז הגמרא מיד שואלת, רגע, ואם שניים שלומדים תורה שכינה כנגדם, אז מה אתה צריך להגיד שלושה? אם שניים השכינה ביניהם, אז מה? אם בן אדם שלישי יבוא, השכינה תסתלק. ברור ששלושה הקדוש ברוך הוא גם יושב ביניהם. אומרת הגמרא דבר אדיר. אומרת הגמרא, לא מדובר פה על אנשים שיושבים ולומדים, אני יודע, פסוקי תורה, משניות, גמרא, זוהר, לא מדברים על זה. מדברים פה על שלושה דיינים שיושבים בבית הדין ובאים לפניהם שני אנשים, אחד מן הסתם מושחת או לא, או שהוא טועה. שניהם, אחד מדבר, תשמע, הוא עשק אותי, הוא גזל אותי, הוא בנה על חשבוני וכו'. ואותם אנשים עכשיו יושבים ודנים בעניינים שנראים כמו דברי חול. אז אני הייתי חושב שמוסך הכל עסוקים בלעשות שלום בעולם, כמה שמלן לא. שזה נחשב לימוד תורה. זאת אומרת, שכמו שכל אחד מבין שלימוד תורה זה משהו קדוש, זה משהו אילאי, ככה גם דיני תורה זה משהו קדוש למשהו אילאי. ולכן כשאני בא לבחור דיין, אני לא בוחר אותו רק לפי זה שהוא אדם ישר, ולפי זה שהוא מסוגל לפסוק דינים ישרים. לא, אני צריך לפסוק לפי כללים שהתורה קובעת לי, לפי חוקי התורה. זה מצווה כמו כל מצוות התורה שיש בה כללים. כמובן גם להעיד, צריך גם כן אדם שיקשר להעיד לפי דיני התורה. אומרת המשנה, כל הקשר לדון קשר להעיד. אם אתה מוצא בן אדם שאין שום בעיה שהוא יהיה דיין, אז גם אין שום בעיה שהוא יהיה עד. אם הוא בא והוא ראה איזשהו סיפור והוא בא להעיד, הוא ודאי קשר להיות עד. אבל, ויש שקשר להעיד ואינו קשר לדון. יש סוג בן אדם שלמרות שיש לו מום, בכל זאת להעיד הוא יכול להעיד, אבל להיות דיין, המום הזה לא נותן לו להיות דיין. שואלת הגמרא, להטוי אימי, מי זה בן אדם שמצד אחד הוא קשר להעיד, אבל מצד שני לא קשר להיות דיין? אמר רבי יוחנן, להטוי יישומה באחת מעיניו. אדם שבעין אחת הוא רואה ובעין השנייה הוא לא רואה, הוא לא יכול לדון אפילו דיני ממונות. ומה אני, לפי מי דברי המשנה שלנו, צריך לשים לב, ומה אני רבי מאיר היא. צריך לדעת שמשנה שלנו אמנם זה סתם משנה, אבל זה דעת יחיד, זה דעתו של רבי מאיר, שהוא סובר שאחד שהוא לא יכול לראות בעין אחת, פסול מלדון דיני ממונות. דתניה, היה רבי מאיר אומר, מה תלמוד לומר? הפסוק אומר, וניגשו הכהנים, כי בם בחר השם, זה הכוונה דיינים, ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. זאת אומרת, הם קובעים, בין מריבות של אנשים, ואנחנו יודעים שכהנים, יש להם גם כן סמכות לקבוע על נגע אם הוא טמא או שהוא טהור. וכי מה העניין ריבים אצל נגעים? מה ההשוואה בכלל בין מריבות שיש בין אנשים בדיני ממונות שבאים לדיין, לבין נגע שיש לבן אדם מסכן שהוא צריך לשאול את הכהן האם הוא טמא או טהור? זה שני מחלקות, שתי מחלקות שונות לגמרי, מה משווים ביניהם באותו פסוק? יש פה סיבה שהתורה השוותה ביניהם. מקיש ריבים לנגעים. התורה בכוונה עשתה היקש ביניהם כדי ללמד אותך. מה נגעים אפשר לראות רק ביום? למה אפשר לראות רק ביום? דכתיב, וביום הראות בו בשר חי יטמא. אז כתוב דווקא ביום ולא בלילה. הפריבים, אם דיינים באים לדון על מריבות בין אנשים שזה דיני ממונות, זה צריך להיות דווקא ביום. זה דבר אחד שדורשים מההיקש. דבר נוסף, ומה נגעים שלא בסומה? אפילו אם הכהן הוא רק בעין אחת לא רואה, כבר הוא לא יכול לקבוע על הנגע אם הוא טהור. אף, למה באמת לא? דכתיב לכל מראה עיני הכהן. רש"י לומד שהדגש, ככה נראה מרש"י, שהדגש פה זה שכתוב לכל מראה עיני הכהן, שהוא רואה בכל האפשרויות. זאת אומרת, הוא רואה בשני העיניים. יש את הפירוש, יש את הפירוש של של המפרשים האחרים שמפרשים את זה שכתוב עיני לשון רבים. עיני לשון רבים, זה היד רמה במסכת סנהדרין דף למדלת. שזה שכתוב עיני, זה דווקא שני עיניים. בכל אופן, אבל רואים מפה שכהן שרואה רק בעין אחת, הוא לא קשר לנגעים. אז אף ריבים, גם כן שלא בסומה. זאת אומרת, דיין שהוא עין אחת הוא לא רואה בה, הוא לא יכול להיות דיין. דבר נוסף, הוא מקיש נגעים לריבים. מה ריבים שלא בקרובים? אתה לא יכול בתור קרוב ללכת ולדון את קרוב המשפחה שלך. אף נגעים שלא בקרובים, כהן לא יכול לראות נגע צרת של אחד שהוא קרוב, כמו הדבר המפורסם, שבכל הנגעים אדם רואה, חוץ מנגעי קרוביו. אומרים חוץ מנגעי עצמו, אבל גם חוץ מנגעי קרוביו. טוב, שואלת הגמרא, מה יש הקש בין דיני ממונות לבין נגעים? אם מה ריבים דווקא בשלושה דיינים? צריכים לשבת, בית הדין, הרכב. אז אולי נאמר, אף נגעים בשלושה כל פעם יצטרכו לקרוא לצוות של כהנים שבואו לראות את הנגעים. ועוד יותר, ודינו, יש בזה עוד סברה. ממונו בשלושה. כשאתה בא בסך הכל להזיז 1,000 שקל מפה לשם, אתה אומר, צריכים בשביל זה שלושה דיינים. אז גופו? שאתה קובע עם בן אדם הזה, מה יהיה עם גופו של האדם, שאתה הרבה יותר חמור, יותר משמעותי מממונו, לא כל שכן שצריך פה כובד ראש, לפחות שלושה כהנים שיבואו. לא, תלמוד לומר, והובא אל אהרון הכהן, בן אדם אחד, או אל אחד מבניו הכהנים, מספיק בשביל נגעים, כהן אחד. הלמדת, זה שכתוב אל אחד מבניו, ולא כתוב אל בניו. למה כתוב אחד מבניו? לומדים מפה שאפילו כהן אחד רואה את הנגעים. ספר את הגמרא, הוא סמיה. לא עלינו, היה פעם איזה אחד עיוור באחת מעיניו. דאבה בשיבבותי דרבי יוחנן. הוא היה שכן של רבי יוחנן. דאבה כדיין דינה. הוא דן דיני ממונות. ורבי יוחנן הרי אומר שסומה באחד מעיניו. המשנה שלנו מרבה. הוא אומר שהמשנה שלנו, מה זה בא לרבות? שיש אחד שקשר להעיד ולא קשר לדון, זה סומה באחד מעיניו שלא קשר לדון דיני ממונות, לפי התנא של המשנה שלנו שזה רבי מאיר. אז הוא לא אמר לי ולא מידי. הוא יודע שהשכן שלו דן דיני ממונות, והוא לא אומר לו מילה. עכשיו, רבי יוחנן זה היה צור ומרבנן דאיתי במטה. זאת אומרת, זה תמיד חכם שנמצא במקום, כתוב שכל ענייני המקום תלויים בו. הוא צריך לדאוג שהכל יתנהל כשורה. איך הוא שתק? מתרצת הגמרא, משנה שלנו היא משנה נפלאה, משנה מצוינת, אבל זה משנה שהיא דעת יחיד. רבי יוחנן סתם מאחרינה אשכח, רבי יוחנן מצא סתם משנה אחרת במסכת סנהדרין, דתנן, משנה שמה אומרת שאפילו אדם שהוא עיוור באחת מעיניו הוא קשר לדון דיני ממונות. מה המשנה שמה אומרת במסכת סנהדרין? דיני ממונות דנים ביום וגומרים בלילה. אתה יכול להתחיל את הדין, את הדיון ביום, וגם אם אתה מסיים אותו בלילה, אתה יכול לסיים את הדיון בלילה. מה זאת אומרת? זאת אומרת, מה זה קשור? מה זה קשור לסומה באחת מעיניו? איזה עומק יש בתורה הקדושה. זאת אומרת, ברגע שאתה אומר פה שאפשר להמשיך את הדיון גם בלילה, זה אומר שלפי דעתך מה שכתוב, מה שלמדנו הקש בין ריבים לבין נגעים, אתה לא לומד את ההקש הזה. כי אם היית לומד הקש בין ריבים לנגעים, מה שלמדנו קודם, אז היינו אומרים שכמו שנגעים כתוב דווקא ביום אפשר לראות, ככה גם דיני ממונות חייבים לדון דווקא ביום, לא אפשר להמשיך את הדיון בלילה. בזה שהמשנה אומרת שאפשר להמשיך את הדיון בלילה, סימן שלא לומדים את ההיקש בין דיני ממונות לבין נגעים, וכמו שלא לומדים את זה לגבי זה שחייבים שהדין תורה יהיה דווקא ביום, אלא אפשר להמשיך אותו בלילה, גם לא לומדים את זה לגבי זה שסומה באחת מעיניו לא יהיה קשר לדון דיני ממונות, אלא הוא כן יהיה קשר לדון דיני ממונות. זה סתם משנה מסכת סנהדרין. שואלת הגמרא, יפה, סתם משנה מסכת סנהדרין זה דבר נפלא מאוד, אבל גם פה יש סתם משנה במסכת נידה, מסכת נידה היא מסכת שממש גם כן נפלא מאוד. ומאי אולמי דאיסטמא מהאיסטמא. למה רבי יוחנן היה יותר חזק אצלו הסתם משנה שיש לנו בסנהדרין, מהסתם משנה שיש לנו פה במסכת נידה? למה הוא פסק כמו שם? מתרצת הגמרא על זה שני תירוצים. תירוץ ראשון, איבה את אימה, המשנה שלנו, עם כל הכבוד, זה סתם משנה, אבל הוקמנו את זה, כמו שהמילים הראשונות פה בעמוד שלנו, רבי מאיר היא. המשנה הזאת הולכת לפי דעת יחיד, זה רבי מאיר, זה סתם משנה כמו רבי מאיר. לעומת זאת, הסתם משנה במסכת סנהדרין, זה דעת הרבים. ולכן, סתם עד הרבים עדיף, עדיף לפסוק סתם משנה כמו דעת הרבים, כמו החכמים. הסבר שני, והיא בהתאמה, משום דקתה נעילה גבי הלכתה דדיני. הרי איפה המקור של כל דיני הדיינים? זה לא במסכת נידה, עם כל הכבוד, מסכת נידה עוסק בענייני טהרה, זה לא עוסק בכללים של דיינים. אלא מה? שם זה הנושא המרכזי של דיינים, הסתם משנה שם הוא זה שקובע. אומרת המשנה, כל שחייב במעשרות מתאמה תומעת אוכלין. בדרך כלל בשביל שאוכל, פירות, ירקות, כל דבר שמתחייב במעשרות, לא ניכנס כרגע, כל דבר שהוא מתחייב במעשרות, כדי שהוא יחייב במעשרות, זאת אומרת שהוא ראוי לאכילה כבר. אם הוא ראוי לאכילה, הוא נקרא אוכלין, אז הוא מתאמה תומעת אוכלין. אבל, ויש שמתאמה תומעת אוכלין, יש כאלה שהם יכולים להתאמה מכל דבר שמתאמה אוכל, ואינו חייב במעשרות. שואלת הגמרא איזה דוגמה למשל, אומרת הגמרא על זה שלוש דוגמאות. להטויי מי, להטויי בשר, ודגים וביצים, הם לא חייבים במעשר כי הם לא גידולי קרקע, אבל הם אוכל ומתאמים תומת אוכלים. מתאמים תומת אוכלים. אומרת המשנה, כל מאכל שחייב בפאה, שחייבים לתת מתנת עניים, לא לגצור את כל השדה, אלא להשאיר בשדה קצת תבועה ולהשאיר את זה לעניים, אז כל כזה מאכל שחייב במצוות פאה, חייב גם בהפרשת מעשרות. אבל מה? ויש שחייב במעשרות ואינו חייב בפאה. איזה מקרה מדובר? להטויי מי, איזה מקרה חייבים במעשרות ולא חייבים בפאה? להטויי שני דברים. דבר ראשון, טעינה, ודבר שני, ירק, שאינו חייב בפאה. ובכל זאת הוא יהיה חייב במעשרות. דתנן, משנה. כלל אמרו בפאה, איזה מיני יבול חייבים בפאה. אז יש בזה ככה. דבר ראשון, כלשהו אוכל. תכף המשנה תגיד מה לא נחשב אוכל, איזה צמחים הם לא אוכל. ונשמר. זאת אומרת, לא מפקירים אותו, שומרים אותו במקום שמור. וגידולו מן הארץ, צומח. הוא צומח מתוך הארץ. הגמרא בהמשך תגיד כל דבר מה הפוך ממנו, מה לא. בכל אופן וליקט אותו כאחד. שבפעם אחת כל הפירות מבשילים, ולא שכל פעם פרי הזה מבשיל, קוטפים אותו, פעם אחר מחפשים, הנה יש פה עוד אחד שיבשיל, קוטפים אותו, אלא קוטפים את כל הפירות בפעם אחת. ודבר נוסף, הוא מכניסו לקיום, זאת אומרת, יש לו, איך שזה נקרא היום, חיי מדף ארוכים, זאת אומרת, שהוא נשאר הרבה זמן, הוא לא מרכיב מהר. אז כל אלה, כל אחד מהם הוא יהיה חייב בפאה. ועכשיו, מה באמת כל אחד בא למעט? אז הכלל הראשון אמרנו שזה דווקא אוכל. מה זה לא אוכל? למעותי ספיחי סתים וקוצה. הספיחים של הסתים וקוצה עושים מהם צבעים, הם לא אוכל. ולכן, זה לא חייב בפאה. דבר נוסף למדנו, ונשמר. מה הוא לא נשמר? למעותי הפקר. אדם שקוצר שדה של הפקר, הוא לא חייב להשאיר פאה. וגידולו מן הארץ. מה הדבר שלא גודל מן הארץ? למיעוטי כמהים ופטריות שהם גודלים מהיניקה של האוויר ולא מהארץ. ולכיתתו כאחד, מה זה בא למיעוטי תאנה? כי תאנה, הטבע שלה, שכל פעם פתאום אתה מוצא תאנה אחרת על העץ. זאת אומרת, זה לא בפעם אחת אתה רואה, הנה הכל התאנים הבשילו, בואו נקטוף אותם. לא, אלא כל פעם תאנה אחרת. כל פעם זה בשל, טוב, מורידים אותו, רואה, אבל הוא עוד לא בשל, טוב, נחכה לו. טוב, עכשיו הוא בשל, נוריד אותו. זה למעשה התאנה פטורה מפאה. הוא מכניסו לקיום, שאפשר לשמור אותו הרבה זמן, למיעוטי ירק, שאם שומרים אותו הרבה זמן, הוא בדרך כלל מתקלקל. זה פאה. זאת אומרת שפאה חייבים, שבפאה פטורים, תאנה וירק. תאנה בגלל שאין לכיתתו כאחת, וירק בגלל שאין מכניסו לקיום. הלאה. ואילו גבי מעשר, תנן, שנה אומרת, לא כתוב את שני הדברים האלה לכיתתו כאחת ומכניסו לקיום, אלא כתוב דברים אחר, כתוב את שאר הדברים חוץ מזה. כלשהו אוכל ונשמר וגידולו מן הארץ, כל זה לבד מספיק כדי שיהיה חייב במעשרות. ואילו לכיתתו כאחד, שזה בא למעט תאנה, ומכניסו לקיום, שזה בא למעט ירק, לא קטני, סימן שגם ירק ותאינה חייבים במעשרות, אבל בפאה הם יהיו פטורים, וזה מה שהמשנה ממעטת. טוב, יש ירקות אבל שכן חייבים בפאה. אם היו בהם שומים ובצלים, חייבים בפאה, למה? כי אותם כן מכניסים לקיום, הם כן נשמרים להרבה זמן. מה הראיה? שבאמת שומים ובצלים, מה הראיה שבצלים חייבים בפאה? נתנן, משנה אומרת, מלבנות בצלים שבין הירק. אם יש שדה שיש שם גם ירקות, אבל באמצע השדה של הירקות יש גם כן ריבועים כאלה או שורות כאלה של בצלים. באמצע ככה. כמובן שמפרידים אותם בצורה שצריך להפריד לפי הכללים, אבל הם נמצאים ככה באמצע השדה. רבי יוסי אומר, צריך לתת פאה מכל אחת ואחת, כי כל ארוגה של בצלים זה נחשב כמו שדה בפני עצמה. כי הירקות והזרעים שבאמצע זה מפסיק ביניהם, ולכן צריך לתת על כל אחד מהם בנפרד פאה. וחכמים אומרים, אפשר להפריש פאה מאחת על הכל, כי זה לא נקרא הפסק הירק הזה, אבל בכל אופן אתה רואה מפה שהם חייבים בפאה. כל הוויכוח הוא האם צריך לתת פאה אחת על הכל, או שצריך לתת על כל אחד מהם בנפרד. טוב, כאן הגמרא עכשיו מביאה מאמר של רבי יוחנן. בדף הבא הגמרא תנסה להוכיח מהמשנה שלנו, ולכן הביאו את כל הסוגיה הזאת בעמוד הזה, בנוגע לעניין שדיברנו על פאה ומעשרות וכו'. אמר רבא בר ברכן, אמר רבי יוחנן, אומר רבא בר ברכן, תשמעו חידוש גדול ששמעתי ממורי ורבי עטרת ראשי רבי יוחנן. ולשין, ולשין זה היה מן סוג ירק, במסכת פסחים זה מובא בתור אלה שאפשר לצאת בהם ידי חובת מרור. אז זה ירק שתוספות אומר שזה גם ראוי למאכל אדם וגם ראוי למאכל בהמה. שזרען מתחילה לבהמה. בן אדם הזה עכשיו הלך זרע שדה של לולשין לצורך מאכל בהמה. יש ביקוש אולי יותר גדול כרגע למאכל בהמה וכו'. ולפני שהוא תלש את הלולשין, פתאום הוא כנראה שמע שאולי, אחת מהדוגמאות שאפשר בשביל להמחיש, הוא פשוט שמע שיש כבר הרבה שדות שזרעו לולשין, ועכשיו יש ביקוש גדול בשביל להאכיל את זה לאדם, אז הוא כבר נמלח עליהם לפני כן, אומר, טוב, אני אלך לתת את זה בשוק של המאכל אדם. ונמלח עליהם לפני שהוא תלש אותם, שהוא לא רוצה את זה לאכילת בהמה, הוא לא רוצה את זה לאכילת בהמה, אלא הוא רוצה את זה לצורך אכילת אדם. מה ההבדל בין מאכל אדם למאכל בהמה? מאכל אדם מקבל תומה בתור אוכל, מאכל בהמה לא מקבל תומה בתור אוכל. עכשיו, אם אני מחשב עליו לאכילת אדם, זה אמור עכשיו להפוך להיות אוכל ולקבל תומת אוכלים. אבל אומרת הגמרא, לא, צריכות מחשבה לכשיתעלשו. רק אחרי שהוא יסיים לקצור את העולשין, אז הוא יגיד, טוב, עכשיו אני אומר, אחרי שתלשתי, אני מייעד את זה לאכילת אדם. או בכל אופן צריך לחשוב, אני מייעד את זה לאכילת אדם. כסבר מחשבת חיבור לא שמה מחשבה. כשאתה מחשב על אותם עולשין, כשהם מחוברים עדיין לקרקע, אני רוצה את זה לאכילת אדם, זה לא נקרא שאתה מחשב, זה לא נקרא מחשבה בשביל להפוך את הייעוד שלו ממאכל בהמה למאכל אדם, עד שתחשוב שוב כשהם יתלשו מן הקרקע. והגמרא ראיה, כשחושבים, כשהדבר הזה מחובר עדיין, זה לא נקרא, אי אפשר להחליף את המחשבה שחשבו מראש. אמר רבא, אף ענן נמי תנינה, למדנו באמת משנה, דבר דומה לזה. 13 דברים נאמרו בנבלת עוף טהור. כשיש עוף שלא נשחט כדין, אלא הוא מת בלי שחיטה כדין, הוא הופך להיות נבלה. ואם זה עוף טהור, כמו למשל תרנגול, אז אנחנו אומרים שזה נחשב נבלה. אבל כשנבלה סתם, אנחנו אומרים שאם אדם נוגע בנבלה, הוא נטמע. כי הנבלה היא אב הטומאה. האדם נושא את הנבלה, הוא נטמע. אבל אדם שנושא נבלת עוף טהור, הוא לא נטמע. המקרה היחיד שהוא יכול להתאמז על ידי שהוא לוקח כזית, לדוגמה, ניקח אדם מן היישוב, כמו שאומרים, שהלך וקנה עוף בהשגחה מאוד מאוד מקפידה, הלך ומבשל את זה לכבוד שבת ויום טוב, ואוכל, בא לאכול מהעוף הזה. עכשיו מתברר, אחרי שהוא אוכל, אחרי שהכניס תוך הפה והכניס זה לבית הבליעה, פתאום מישהו אומר לו, אל תשאל, הליין, כמו שזה נקרא, זאת אומרת, העופות האלה, התברר שהם היו נבלות. אומר, מה, אבל אני כבר אכלתי מזה. טוב, אני עוד לא אכלתי, זה נכנס לבית הבליעה. ברגע שזה נכנס לבית, עוד לא בלית, זה נכנס לבית הבליעה, באותו רגע בן אדם נטמע, אם הוא אכל כזית. בכל אופן, זה הדין שנבלת עוף טהור, ויש בזה 13 דברים שהמשנה מביאה, לא ניכנס כרגע לכל 13 דברים, כי פה זה לא דיני נבלת עוף טהור, אבל בכל אופן זה אחד מהם, מה שנוגע לענייננו, שהיא צריכה מחשבה בשביל שהיא תחשב אוכל, מי אוכל נבלה? נבלה טוב טהור. בדרך כלל זה לא מיועד לאכילה. אבל אם חושבים במיוחד שמעוניינים שזה יהיה לאכילת אדם, אז יש לזה שם של אוכל, ואז זה מטמא אוכל, ואז זה מטמא אוכל במגע. אבל מה? ואינה צריכה הכשר. מה פירוש הכשר? הכשר זה, התורה אומרת, שכשפרי צומח על גבי העץ לדוגמה, או זרעים שצמחים בשדה, הם לא נטמאים, אפילו אם ייגע בהם כל התומות שבעולם, גם כשיתלשו אותם הם לא נטמאים, יש חוק שהתורה קובעת, רק יותן מים על כל זרע זה אירוע אשר יזרע, כשישפך על זה מים לרצונו של בעל הזרעים או הפירות, אז הם מעכשיו הם רגישים לקבלת טומאה, מוכשרים לקבלת טומאה. פה נבלת עוף טהור אינה צריכה הכשר. גם ככה היא מטמאה במגע. עכשיו, דבר נוסף שיש דווקא בנבלת עוף טהור, שאין את זה בכל המקומות שאנחנו אומרים שלא צריך הכשר, פה ברגע שהוא לא צריך הכשר, הוא נטמא גם בלי שיגע בשרץ. אלא נטמא מיד, ברגע שאתה מחשב עליו לאכילת אדם, היא מתמת. זאת אומרת, הנבלת עוף טהור הזאת מתמת. על מה? מחשבת חיים, כל זמן שהוא חושב על העוף לאכילת אדם בחיים של העוף, לא שמה מחשבה. כי הרי מה קורה כאן? יש לנו תרנגול. בשביל מה מייעדים תרנגול? בשביל, בדרך כלל, אחרי שחיטה, מייעדים אותו לאכילת אדם. מה קרה בסוף? הוא מת בשחיטה לא קשרה, אז הוא הפך להיות נבלה. אז עכשיו הוא כבר לא מיועד לאכילת אדם. אז מה הבעיה? אבל הרי שהוא היה חי, הוא כן היה מיועד לאכילת אדם. למה שלא תסתמך על זה לבד ותגיד שיהיה לו כבר דין של אוכל, ותגיד שיהיה לזה דין של מחשבה לשם אדם בזמן שהוא היה חי? לא. כי כל זמן שהוא חי, המחשבה שהם חושבים עליו לשם אדם לא נקרא מחשבה. אז אותו דבר גם. למה? בגלל שהוא חי עדיין לא מקבל תומה. כי בעל חי לא מקבל תומה. אותו דבר גם דבר שמחובר לקרקע. כשהוא מחובר לקרקע הוא לא מקבל תומה. לא יועיל לו. יותר מזה, גם אם אתה תכשיר אותו עכשיו אולי מוכשר לקבל תומה, אז לכן אי אפשר לחשב עליו כרגע שאתה מייעד אותו לאכילת אדם. על מחשבת חיים לא שמה מחשבה. האחה נעמי, מחשבת חיבור לא שמה מחשבה. גם באולשין, כשהוא מחובר עדיין לקרקע, לא מועיל מחשבה לצורך אדם כדי שהוא יהיה מוכשר לקבל תומה. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה. רבי זירא אמר, באמת מחשבת אכילה כשחושבים בחיים כן מועילה שיתמת תומת תוכלין. ואם כן צריך גם להיות שכשחושבים על אולשין שמדיין מחוברים, שמייעדים אותם לאכילת אדם, זה אמור כן להיות מוכשר לקבל תומה. אבל למה פה לגבי העופות האלה, נבלת עוף טהור, אתה אומר שאפילו שבחיים, לכאורה הוא היה מיועד לאכילת אדם, למה אחרי שהוא נהיה נבלה, אנחנו אומרים שבשביל שיתמת תומת תוכלין, צריך שיהיה בו מחשבה לצורך אכילת אדם? הרי היה בו כשהוא היה חי מחשבה לצורך אכילת אדם. התשובה היא לא, פה מדובר שהעוף הזה לא היה בו בזמן שהוא היה חי מחשבה לצורך אכילת אדם. האחה בגוזל שהוא היה של הפקר, שנפל מן הרום הסכינן, הוא נפל פה במקום גבוה שאף אחד לא חישב עליו בחיים שלו שהולכים לאכול ממנו. דלאהבה קמנדל נחשוב עלי, הוא לא היה לפנינו בחיים כדי שנחשוב עליו לצורך אכילה. אז לכן פה צריך מחשבת אכילה אחרי שחיטה, אבל ייתכן שאם היינו מחשבים על העוף הזה בשעת שהוא היה חי לצורך אכילת אדם, הוא כן היה מטמא טומאת אוכלין בתור נבלת עוף טהור. אמר לי אביי, מה אתה אומר רבי זירא, שאם היו מחשבים על העוף בחייו, אם היה מחשבים על העוף בחייו לצורך אכילה, הוא כן היה מוכשר לקבלת טומאה אחרי שהוא נהיה נבלה? תרנגולת שביבנה, היא הייתה לפנינו מחיים, וחשבו עליה לאכילה, כמו שאנחנו נראה בהמשך את מה שהיה עם התרנגולת שביבנה, ובכל זאת בהמשך אנחנו נראה שרק אחרי שהיא מתה, היו צריכים לחשב עליה לצורך אכילת אדם, כדי שתמת טומאת תוכלין. היא לא נפלה מן הרום, היא הייתה לפנינו, היא לא נפלה מלמעלה, היא הייתה לפנינו, ובכל זאת מה אנחנו אומרים? שצריכים אחרי שהיא מתה לחשוב עליה לשם אכילת אדם כדי שתמת טומאת תוכלין. אז אם כן, מה יקלה מימר? אמר לי, אז רבי זירא ענה לו, לא מדובר שמה שהתרנגולת הייתה לפנינו בחיים וחישבנו על הצורך אכילת אדם, אלא תרנגול בר אהבה, זה היה תרנגול בר שהוא לא מצוי בבתים ולכן לא חישבו עליו לצורך אכילה. הכי יכרו עלי. כשהם שמעו את התשובה של רבי זירא, הם מיד צחקו, הם הכירו את הכללים, אמרו, איך זה יכול להיות שאולי לפנינו? מה, זה תרנגול בר? תרנגול בר העוף טמא הוא, ועוף טמא מי כמטמא? מה, עוף טמא, נבלת עוף טמא בכלל מטמא בבית הבליעה? תרנגול שביבנה הרי אמרנו שמתאמה בבית הבליעה, זאת אומרת שזה היה עוף טהור, זה לא עוף בר, אז כן חישבו עליו בחייו לצורך אכילה. אמר לו אביי, מה אתם מחייכים על דבריו של רבי זרע? אגב רבא אמר מילתא, זה אדם גדול אמר לכם את התשובה הזאת. לא תכיחו עליי, אתם לא יכולים לגלג עליו, תתעמקו מה הוא אמר, הוא ודאי אמר דבר נכון, אתם שאתם צוחקים אולי לא הבנתם טוב את מה שהוא אמר. מדובר פה בתרנגולת שמרדה. תרנגולת, לא תרנגולת בר, מה שמקוטלג כתרנגולת בר. מדובר פה על תרנגולת רגילה, רק היא הייתה תרנגולת מרדנית, שלא הייתה, לא היה מקובל עליה כל הגרגירים הזרעונים שהבעל הבית נותן לה. היא רצתה ללכת לראות עולם, כמו שאומרים, הלכה ומרדה מהעלול, והתחילה לאכול גרגירים זרעונים, אני לא יודע מאיפה, ובכל אופן עזבה את העלול, והלכה החוצה. שם הטילה ביצים, תרנגולת, הטילה ביצים, אפרוחים, מעצמה שלמה הקימה שם, ומהתרנגולות האלה באו עכשיו תרנגולות מבחוץ, תרנגול בר, בר ברמית, הכוונה מבחוץ, תרנגולות שבאו מבחוץ, אבל תרנגולות קשרות לכל דבר, ואתה רואה שלא חישבו עליהם לצורך אכילת אדם, כי הם לא היו לפנינו, ולכן, בשביל שהם יתמאו בנבלת עוף טהור בבית הבליעה, היו צריכים מחשבה שאנחנו מייעדים אותם לצורך אכילת אדם. רב פאפה אמר, תירוץ אחר למה לא קשה מהסיפור של תרנגולת דיבנה. כן, רק נשלים את המילים של הגמרא, ומה היא בערה? מה שבא יתכוון להגיד תרנגולת בערה? לא הכוונה תרנגולת בר, שזה באמת מין אוף שהוא לא ראוי לאכילה, אלא דאיבראי ממערה, שהיא נעשתת מדברית מהאדון שלה, כי היא ברחה ממנו. רב פאפה אמר, תירוץ אחר למה לא קשה מהסיפור של תרנגולת דיבנה, כי שם התרנגולת תד אגמה הווי, מדובר שם תרנגולת שבאגם, שהיא לא עומדת לאכילה, לכן בשביל שהיא תהיה תמה בבית הבליעה, היא צריכה מחשבה מיוחדת לצורך אכילת אדם אחרי שהיא מתה, ורק אז היא יכולה לקבל תומה. רב פאפה אמר, אומרת הגמרא, רב פאפה, שהוא אמר את התירוץ הזה, שמדובר פה בתרנגולת של אגם, שהיא מותרת באכילה, ולכן הנבלה שלה נקראת נבלת עוף טהור לטעמי, הוא מתרץ את זה לפי שיטתו במקום אחר. דאמר רב פאפה, התרנגול שנקרא תרנגול דאגמה, הוא יהיה אסור באכילה, כי הוא עוף טמא, והסוג תרנגול שנקרא תרנגולת דאגמה, שריה, הוא מותר באכילה, כי הוא עוף טהור. ככה מסביר תוספות באחד מהפירושים, וככה נראה מרשי. ככה מסביר תוספות באחד מהפירושים. אבל מרשי נראה אחרת. רשי נראה שזה בעצם אותו מין של תרנגולים, והזכר שבהם הוא מין עוף טמא, והנקבה שבהם הוא מין עוף טהור. איך יכול להיות? איך יכול להיות שאותו סוג הזכר יהיה ככה והנקבה תהיה ככה? הנקבה תהיה טהורה. התשובה היא, תוספות מסביר, שמתי אני אומר שאחד שמגיע מן הטהור הוא בעצמו יהיה טהור, דווקא בבהמות, בחיות, שהוולדות נולדים ממש מהאימא. אבל כאן, הרי הם לא נולדים העופות מהאימא, האימא מטילה ביצה, והם נוצרים מתוך הביצה. אז מכיוון שהם נוצרים מתוך הביצה, יכול כן להיות שמביצה אחת יצא עוף טמא, ומביצה אחרת יצא עוף טהור. ככה מסביר תוספות שם. טוב, תוספות עצמו לא מקבל את הפירוש הזה, מביא פירוש אחר, אבל על כל פנים נראה שככה מפרש רש"י. אז יש לנו פה בעצם שני פירושים לסכם. פירוש אחד אומר שתרנגול, תרנגול ברה זה מין אחד של עופות בכלל, שהוא טמא, ותרנגול תא ברה זה מין אחר שהוא עוף טהור, ופירוש אחר שזה תרנגול זה זכר ותרנגולת זה נקבה, ופשוט מאוד במין הזה של העופות הזכר הוא יהיה טמא והנקבה תהיה טהורה. בסדר. וסימנך, איך יהיה לך סימן לזכור בתרנגול בר או תרנגולת בר, מי מביניהם הטהור ומי מביניהם הטמא? מה שהפסוק אומר, לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם, בקהל השם אסור להתחתן עם המוני ומואבי, אז דורשים חכמים, רק אם המוני אסור לו לבוא בקהל, אסור להתחתן עם ישראלית. אבל ולא המונית, המונית נקבה מותרת לבוא בקהל, אותו דבר גם כאן. תרנגול זכר אסור באכילה, ותרנגולת מותרת באכילה. דרש מריימר, תרנגולתא דאגמה אסירה, אסור באכילה. מה הסיבה? אחד מהסימני, שאסור, הסימנים שאוף אסור באכילה, זה שהוא דורס על האוכל לפני שהוא אוכל אותו. וחזיו הרבנן, דדרסה ואחלה, ראו שהתרנגולת של האגם, היא פשוט דורסת את האוכל ואוכלת אותו ברגל, וזה בדרך כלל המנהג של עופות הטמאים, והיינו, זה העוף שבזמנם היה מפורסם בתור העוף שנקרא גיירותה. גיירותה, שכתוב שכל שהתורה אסרה לנו, התירה כנגדו משהו אחר, אותו טעם שהתורה מתירה. אז התורה אסרה את העוף שנקרא גאירותא, התירה כנגדו את הלשון של, של אחד מהסוגי דגים. בכל אופן, תנו רבנן, אנחנו עכשיו מתמקדים בכל העניין של נבלת עוף טהור, תכף נחזור חזרה למאמר של רבי יוחנן על העניין הזה, בדף הבא נחזור חזרה לנושא של רבי יוחנן, על העניין הזה שכרגע אנחנו עושים פסק זמן ממנו, רק נזכור שאנחנו כרגע דיברנו על רבי יוחנן שאומר שאדם שזרה שדה שלמה לדוגמה של אולשין, והוא חישב על זה למאכל בהמה, אם הוא משנה את המחשבה שלו שהוא מעוניין שהאולשים האלה יהיו לאכילת אדם, זה לא יועיל, אלא אם כן הוא חושב את זה אחרי שנתלשו האולשין, רק אז אפשר לשנות אותם למחשבה אחרת. אנחנו כרגע עוברים ומתמקדים בדיני נבלת עוף טהור, תנו רבנן. גוזל של עוף טהור, גוזל של עוף טהור שנפל לגת, מידה הרבה יין זה לא טוב, הוא נפל לגת מלאה ביין ושם הוא מת, הוא מת על היין הזה, וחשב עליו להעלותו, הבעלים אמר, טוב, אני עכשיו, מה אני אעשה עם העוף הזה, עם הגוזל הזה? אני אעלה אותו לקוטי, כאן קוטי הכוונה, קוטי עובד כוכבים, קוטי נוכרי. אז הגוזל הזה יהיה תמתו, מה תוכלין? למה? כי חישבו עליו לצורך אכילת אדם. גם אדם שהוא אינו יהודי נחשב מוכשר לקבל תומה, הם חשבים לצורך אכילתו. אבל אם הבעלים חשב, טוב, את המעדן הזה, גוזל שספוג ביין של הגת, אותו אני אתן לכלב כדי שהוא יאכל אותו, אז לצורך אכילת כלב זה לא מקבל טומאת אוכלין, ולכן הגוזל הזה יהיה טהור מטומאת אוכלין, כי מחשבת אכילת כלב לא נחשבת מחשבת אכילה. זה דעתם של תנא קמא. רבי יוחנן בן נורי אומר, אף אם הבעלים חשב לתן את הגוזל הזה שנפל הגת לכלב, הגוזל טמא טומאת אוכלין. למה? כי לפי דעת רבי יוחנן בן נורי פילי פלאים, הוא סובר שהגוזל טמא טומאת אוכלים בלי מחשבה לצורך אכילת אדם. לא צריך מחשבה לצורך אכילת אדם. אמר רבי יוחנן בן נורי, אני אוכיח לכם שלא צריך מחשבת לשם אכילה. קל וחומר, אם מטמא טומאה חמורה שלא במחשבה, אתה יודע מה זה החומרה המיוחדת שיש בנבלת עוף טהור? אני אספר לך, בן אדם ילך ויאכל נבלת עוף טהור כזית, באותו רגע הוא נטמא, זה ברור, אבל גם הבגדים שלו נטמאים. טומאה חמורה. ואף אחד לא חישב על הנבלת עוף טהור הזאת שהיא תהפוך להיות לשם אוכל. בלי מחשבה אם יטמא טומאה חמורה. לטמא אדם שיטמא בגדים. אז לא יטמא טומאה קלה. מה אנחנו מדברים פה? שזה יהפוך להיות אוכל בשביל לקבל טומאה. תומת אוכלים, מה הדרגת תומה כבר שתומת אוכלים? שני לתומה, מה התומה הגדולה פה? לא יתמא תומה קלה שלא במחשבה? בשביל מה צריך מחשבה לשב מאוכל? הרי הוא יכול לתמא תומה חמורה בלי מחשבה, אז בשביל תומה קלה יצטרך מחשבה. אמרו לו חכמים לרבי יוחנן בן נורי, בדברי חכמים לא מוסברים מספיק, בברייתא בשבילנו על כל פנים, והגמרא בסוף העמוד תסביר בדיוק את דבריהם בשני הסברים. טוב, בכל אופן אמרו לו, לא, אם אמרת בתומה חמורה שכן אינה יורדת לכך, אינה יורדת לכך, היא לא יורדת לדין מחשבה. תכף אנחנו נסביר מה בדיוק הכוונה. תומר בתומה קלה שכן יורדת לכך, צריכה מחשבה, אז ברעיון, יש דברים שיש כן חומרה בתומה של אוכלין, שאין את זה בתומה של בית הבליעה. אז אם כן, יצטרכו כן מחשבה. בשביל נבלת עוף טהור, בשביל לטמא טומאת אוכלין. כך סוברים חכמים. אמר להן, פה נגענו לתרנגולת שביבנה. תרנגולת שביבנה תוכיח. מה היה? תרנגולת מתה שם ביבנה. בסדר, זה לא טרגדיה כל כך קשה, כבר שמענו לצערנו טרגדיות גדולות יותר. אבל מה היה הסיפור שם? התרנגולת הזאת באו לשאול האם היא נחשבת אוכל לקבל טומאה בתור טומאת אוכלים ומשקיעים. התרנגולת ביבנה תוכיח שהיא יורדת לכך, הרי חשבו עליה לשם אכילת אדם וטימאוה שלא במחשבה. אמרו שגם אם אתה לא תחשוב על התרנגולת הזאת לשם אכילה, לשם אכילת אדם, היא מטמאה כאוכל. אבל בכל אופן רואים מפה שטומאת אוכלים נטמאים אפילו בלי מחשבה. ככה טען רבי יוחנן בן נורי. אז אתם רואים מפה שבשביל, אתם מדברים פה על נבלת עוף טהור, נו, נבלת עוף טהור הרי מטמאה טומאה חמורה, הנה, ראיתם את הסיפור שהיה בתרנגול הדיאבנה. תימו אותה לטומאת אוכלים, גם בלי מחשבה, לצורך אכילה. אמרו, לא, משם ראיה, זה לא ראיה. קוטים היו שם וחשבו עליה לאכילה. הקוטים שהיו שם, קוטים נוחרים, גם פה מדובר, שהם אוכלים נבלות וטרפות. הם אוכלים נבלות, ואם כן, הם חישבו על התרנגולת הזאת לשם אכילה. לכן זה מטמא טומאת אוכלים, אבל אם לא היה מחשבה לשם אכילה, זה לא היה מטמא טומאת אוכלים. טוב, נחלקו חכמים ורבי יוחנן בן נורי, נבלע טוב טהור, אנחנו יודעים שהוא מטמא כשאדם אוכל כזית מנו בבית הבליעה. כל הנידון שלנו, האם כשהוא נטמא, כשמשהו טימא אותו, האם הוא בכלל מוכשר לקבל טומאה? אוכל בדרך כלל עם שרץ נוגע באוכל יטמא האוכל הזה. השאלה אם הוא נקרא אוכל לקבל טומאת אוכלין. רבי יוחנן בן נורי אומר, ודאי, לא צריך אפילו לחשוב עליו לשם אכילה. חכמים אומרים רק אם חשבו עליו לשם אכילה. אומרת הגמרא, במה יסקין? אני רוצה להבין במה המחלוקת של חכמים ורבי יוחנן בן נורי. אילם הבקרחים, עיירות גדולות, שמה, שמה אוכלים כל דבר. כל אוכל שרק יהיה יאכלו שם. כי יש שם הרבה אנשים. למה למחשבה? בשביל מה החכמים היו צריכים לומר שהקוטים חשבו על העופות האלה, על נבלת עוף טהור הזה לשם אכילה? ואתנן, משנה אומרת, נבלת בהמה טהורה בכל מקום. נבלת בהמה טהורה, בהמה. מה זה? שור, כבש, עז. הנבלה שלהם בכל מקום, גם בכפרים ששם אין הרבה אנשים שאוכלים, אבל תשמע, זה סוג של אוכל מאוד 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 מצוי. פעם בזמנם היו אוכלים בהמות הרבה יותר מאשר עופות. רואים את זה במסכת כתובות לגבי דיני צדקה. היו אוכלים הרבה, בהמות היה מאכל הרבה יותר מצוי מאשר עופות. היום בזמננו רואים באירופה גם כן שיש הרבה יותר אוכלים בהמות, במקומות מסוימים על כל פנים בוודאי, מאשר עופות. היה יותר מצוי. אז לכן, גם אם זה היה נבלה, היה לך הרבה אנשים שאוכלו את זה, אז לכן זה נחשב אוכלין, גם אם לא חישב על זה לשם אוכל. אז אם כן, אם זה מדובר בקרחים, למה למחשבה? בשביל שהנבלה תטמא טומאת אוכלין. הרי גם לפי חכמים לא צריך שיהיה פה מחשבה. מה הראיה? ואתנה, נבלת בהמה טהורה בכל מקום, ונבלת עוף טהור והחלב, זה לא היה מצוי כל כך. נבלת עוף טהור, בית החלב, לא היו אוכלים את זה כל כך. אז בכפרים זה לא נחשב אוכל, אלא אם כן מחשבים עליו לשם אכילה. אבל בקרחים, בקומות גדולים שהרבה אנשים שם יש, אין צריכים לא מחשבה ולא הכשר. לא צריך מחשבה לשם אכילת אדם, וגם לא צריך להכשיר את זה על ידי איזשהו משקה מסוים שישפך על זה כדי להכשיר אותו לגבל טומאה. הם מטמאים גם בלי מחשבה. אבל על כל פנים, מה אנחנו רואים מפה? שבערים גדולות, אפילו עוף טהור, נבלת עוף טהור, לא צריך מחשבה. אז למה חכמים סוברים שצריך מחשבה? אלא מה תגמר לא, מדובר פה בכפרים. לכן נבלת עוף טהור, אם לא שהיו מחשבים על זה לשם אכילה, אולי אני מקבל טומאת אוכלין. שואלת הגמרא, זה גם לא יכול להיות. ומעיקה למנדה אמר, זה לא בעיה מחשבה. אם מדובר פה בכפרים, נבלת עוף טהור, כולם הרי מודים שצריך מחשבה לשם אוכל כדי שיקבל טומאת אוכלין. מה הראיה? והתנן, המשנה אומרת, נבלת בהמה טמאה. מה זה נבלת בהמה טמאה? חמור. מי אוכל חמור? אפילו חמורים לא אוכלים חמור. מי אוכל? חמור? סוס? זה לא מאכל. אז נבלת בהמה טמאה בכל מקום, ונבלת עוף טהור בכפרים. נבלת עוף טהור בערים גדולות, יש כאלה גויים שאוכלו. אבל לכפרים אין כל כך הרבה אנשים, אז לא ימצאו מי שיוכל נבלת עוף טהור. אז שם צריכה מחשבה שרוצה לאכול כדי שתטמא טומאת אוכלים. בכל אופן, מה רואים מפה? אם מדובר פה בכפרים, כולם יודעים שצריכה מחשבה לשם אוכל. ואינה צריכה הכשר לקבל טומאה, היא מוכשרת כבר מעצמה. אבל בכל אופן, רואים מפה, אם מדובר בכפרים, אז נבלת עוף טהור צריך מחשבה, אפילו לפי רבי יוחנן בן נורי, אז לא יכול להיות שזה מדובר בכפרים. אמר רבי זעירא בר חנינא, אתה צודק. לעולם המחלוקת של רבי יוחנן בן נורי וחכמים זה בכרך, בעיר גדולה. ולמה לפי חכמים צריך מחשבה לנבלת עוף טהור? הרי ודאי יהיה מי שיאכל את הנבלה הזאת. וגיתו מאסתו ועשאתו ככפר. מה זה? זה לא עוף רגיל. זה הרי עוף שנפל לתוך גת של יין. נו מה? כבר לא. יש כאלה שעושים בישול מאוד מאוד מקצועי, שמים קצת יין. אבל לשחוט אותו בתוך גת של יין, וזה עוד יין מגיתו, זה מיץ ענבים, זה לא. זה מאוס. אז כבר אנשים לא רגילים לאכול את זה, אפילו לא בקרחים. לך תחפש מי שיקנה את זה, אין סיכוי. אין כמעט סיכוי. אבל מה, אם אתה מחשב במיוחד לצורך אכילה, יש מחלוקת רבי יוחנן בן אורי ורבנן, האם זה מקטמא טומאת אוכלין או לא. האם צריך לחשב, או, האם צריך לחשב לצורך אכילה, יש מחלוקת רבי יוחנן בן אורי וחכמים, האם צריך או לא. טוב, אמרנו, לפי דעת חכמים, היה פה ויכוח בין רבי יוחנן בן אורי לבין חכמים, האם נבלת עוף טהור צריך מחשבה להחשיב את זה לאוכל, או שזה נחשב אוכל גם בלי מחשבה, שזה דעתו של רבי יוחנן בן נורי. אמר רבי יוחנן בן נורי, מה, צריך מחשבה לנבלת עוף טהור כדי שיהיה מוכשר לקבל טומאת אוכלים? אם מטמאת טומאה חמורה שלא במחשבה, הרי אם אדם אוכל כזית, כשזה מגיע לו כזית בבית הבליעה של נבלת עוף טהור, נהיה טמא טומאה חמורה שלאו הטומאה, יש לדין הזה של נבלת עוף טהור, זה מטמא אדם לטמא בגדים. זאת אומרת, העוף טהור הוא נחשב אב הטומאה, שהוא מטמא את האדם, שהבגלים שלו גם נטמאים, בלי שהוא יהיה, יחשב על העוף הזה לצורך אכילה. אז לא תטמא טומאה קלה שלו במחשבה, אז מה, כדי להחשיב את העוף הזה, הנבלת עוף הזה, שזה יהיה אוכל כדי שיקבל טומאה, כמו שכל אוכל מקבל טומאה, מה, פה יצטרכו מחשבה? אמרו, לא, לא. אם אמרת בטומאה חמורה, שכן אינה יורדת לכך. מה פה שאינה יורדת לכך? אז רש"י הסביר, כמו שכבר אמרנו, שאינה יורדת לדין מחשבה. עכשיו הגמרא מבארת מה הפירוש, ומביאה פה שני הסברים. הסבר ראשון, מה היא אינה יורדת לכך? אמר רבא, הכי כאמרי לי. זה מה שחכמים טענו לרבי יוחנן בן נורי. לא, אין ראיה שנבלת עוף טהור יטמא טומאה אוכלים גם בלי מחשבה לצורך אכילה. כי אם אמרת בטומאה חמורה, שמטמא אדם או כלים, שכן אינה עושה כיוצא בה. זאת אומרת, נבלת עוף טהור שמטמא אדם, האדם הזה לא יכול לטמא עכשיו אדם אחר. אבל תאמר בטומאה קלה, דיינו, בטומאת אוכלים, שעושה כיוצא בה. הרי אוכל שנטמא, מדרבנן הוא מטמא אוכל אחר. אז אם כן, זה גם מטמא בלי מחשבה, כי יש חומרה מסוימת באוכל שאין את זה בטומאת נבלה. אמר לאביי, מה זה מה שחכמים התכוונו? כל דכן הוא. הרי לפי זה כל שכן שזה יטמא טומאת אוכלים בלי מחשבה. למה? ומה טומאה חמורה? שאם אדם אוכל כזית נבלה, כשזה מגיע לבית הבליעה, הוא נטמא והבגדים שלו נטמאים. זו טומאה מאוד חמורה לטמא אדם. דקילה דאינה עושה כיוצא בה. יש בה כולה מסוימת שאחרי שאדם נטמא הוא לא יכול לטמא אדם אחר. ובכל זאת מטמא שלא במחשבה. בכל זאת אנחנו אומרים, מחמירים, שגם בלי שיחשבו על הנבלת עוף טהור, שמייעדים אותו לאכילת אדם, ברגע שאדם אכל כזית ממנו, שהכזית נמצאת לו בבית הבליעה, הוא נטמא. למרות שהוא קל, מחמירים עליו. אז אם כן, טומאה קלה שמטמאה אוכלים דחמירה, מה חמור בטומאת אוכלים? שדעושה כיוצא בה. כי הרי כאוכל שנטמא, הרי מטמא מדרבנן אוכל אחר, זאת אומרת שהוא חמור יותר, אינו דין שמטמא שלא במחשבה, כל שכן שלא נצטרך מחשבה לומר שהעוף הטהור הזה, אנחנו מייעדים אותו, את הנבלה שלו לצורך אכילה, כי הרי הוא חמור יותר, אז כל שכן שלא יצטרכו במחשבה כדי שהוא יקבל טומאת אוכלין. אלא הסבר אחר, אמר רב ששת אחי כאמר, זה מה שחכמים טוענים לרבי יוחנן בן נורי. לא, אתה לא יכול להוכיח, אתה לא יכול להביא ראיה ש... הנבלת עוף טהור יטמא טומאת אוכלים בלי מחשבה לצורך אכילת אדם. למה? אם אמרת בטומאה חמורה שמטמא אדם או כלים, שכן אינה צריכה הכשר. יש בה חומרה מסוימת שלא צריך הכשר לקבל טומאה, בלי שישפך על זה אחד משבעת משקים, לדוגמה מים, זה כבר נטמא. אז לכן מחמירים על זה גם שלא יצטרכו מחשבה לצורך אוכל, שזה יהפוך להיות אוכל לאדם. תאמר בטומאה קלה, כדי שהנבלת עוף טהור יטמא טומאת אוכלים, שצריכה הכשר. צריך שישפך על זה מים או משהו בשביל שזה יכשר לקבל טומאה. אז בשביל, אם זה לא הוכשר על ידי מים, זה לא נטמא. אז גם בלי מחשבה זה לא יהיה נטמא. שואלת הגמרא, מי צריכה הכשר? על מה אתה מדבר? נבלת עוף טהור? בשביל טומאת אוכלים הוא צריך הכשר? מה פתאום? והתנן המשנה אומרת 13 דברים. שלושה עשר דברים נאמרו בנבלת עוף טהור. צריכה מחשבה. מה זאת אומרת? בשביל שזה יהפוך להיות אוכל לטומאת אוכלין צריך לחשב על זה לצורך אוכל. ואינה מטמאה אלא בבית הבליעה. כמו שאנחנו מכירים, נבלע טוב טהור, לא מטמא במגע או במסע, אלא זה רק מטמא כשאדם בולע, כשנמצא בבית הבליעה שלו כזית מנבלע טוב טהור. דבר שלישי, ואינה צריכה הכשר. אתה רואה מה כתוב כאן? ואינה צריכה הכשר, אז מה אתה אומר צריכה הכשר? מתרצת הגמרא יש שני סוגי הכשר. נעידי הכשר שרץ לא בעיה. אמנם נבלע טוב טהור, לא צריך שהשרץ ייגע בה כדי שתקבל טומאה, אלא עצם זה שנשפח עליה אחד מהמשקים שמכשיר את האוכל שהוא יהיה רגיש לקבלת טומאה, כבר הוא נטמא מיד. למה? כי הוא בעצמו טמא. מה הוא צריך שיגע במשהו אחר טמא? נבלע טוב טהור בעצמה טמאה, מטמא בבית הבליעה. אז לא צריך איזשהו שרץ שיגע בה כדי שתקבל טומאה. אבל הכשר מים? שישפך על זה מים? בעיה, זה כן צריך. אז אם כן, מכיוון שיש כאן את הקולה הזאת, שהנבלע טוב טהור לא נחשב את טומאת אוכלין עד שישפך עליה איזה משקה, איזה מים לדוגמה, אז גם כן צריכו מחשבה כדי שזה יחשב אוכל קבלת טומאה. שואלת הגמרא, מה ישנה הכשר שרץ זה לא בעיה? למה אתה אומר שנבלע טוב טהור, גם בלי, אם הוא מוכשר לקבל טומאה, אז גם בלי שיגע בעוד משהו טמא הוא נטמא? כדי תנא דבי רבי ישמעאל, בגלל הטעם שתכף נראה שנאמר בבית מדרשו של רבי ישמעאל, הכשר מים נמי לא תיבעיה. אם אתה תשמע את הטעם של דבי רבי ישמעאל, אתה תגיע למסקנה שאפילו לא צריך להכשיר את זה על ידי משקים, על ידי מים. מה אומר, מה אמרו בבית מדרשו? כדי תנא דבי רבי ישמעאל. הפסוק אומר, המקור של כל המושג הזה, מה שקוראים לזה הכשר זרעים. זאת אומרת שזרע או פרי או כל דבר שכשהוא צומח, אפילו כשכתפו אותו, הוא לא מקבל טומאה. הוא לא יכול לקבל טומאה. עד מתי? עד שישטפו אותו במשקה. אחד משבעת המשקים, מים, דבש, חלב וכו'. הפסוק שם אומר ככה. התחילת הפסוק הוא הלשון הזאת. וכי ייפול מנבלתם של אחד מהשמונה שרצים, שם אני מדבר. על כל זרע זרוע אשר יזרע טהור הוא. למה? כי הוא לא הוכשר לקבל טומאה. עכשיו, מה פירוש זרע? מה זרעים שאין סופן לטמא טומאה חמורה? אין כזה מושג בעולם שאוכל, ובכלל אוכל זרעים, יטמא אדם. אין כזה מציאות. אין מציאות כזו. אז אם כן לומדים, אף כל המאכלים שאין סופם לטמא טומאה חמורה, שמטמאים רק אוכלים ומשקים, צריכים הכשר. הפסוק שמדברים על הכשר משווה רק לזרעים. זרעים לעולם לא יטמאו אדם. אז רק מה שדומה להם, שהוא לעולם לא יטמא אדם, רק שם יצטרכו הכשר לקבלת טומאה. יצתה נבלת עוף טהור, טמא אדם? ודאי. שסופה לטמא טומאה חמורה בבית הבליעה. ואדם אוכל כזית מנבלת עוף טהור, חלילה הוא נטמא בבית הבליעה, כשזה מגיע לו לבית הבליעה. אז אם כן, זה לא נכלל בפסוקים של הכשר לקבלת טומאה על ידי משקיעים, שאין צריך הכשר כי הוא לא דומה לזרע. אבל בכל אופן רואים מפה, שכמו שממעטים נבלת עוף טהור שלא צריכה הכשר, אנחנו ממעטים שהיא לא צריכה טומאת שרץ, היא לא צריכה הכשר, את שני הדברים הם לא צריכים. אלא אמר רבא ויתמר רב פאפא, הסבר שלישי, מה טענו חכמים לרבי יוחנן בן נורי? שום טומאה חמורה בעולם. זאת אומרת, לא מצינו טומאה חמורה, שמטמא אדם, שצריכה הכשר כדי לטמא. אז לכן צריך להחמיר שגם כן לא צריכה מחשבה כדי לטמא, נבלע טוב טהור. ושום טומאה קלה בעולם, טומאה קלה של אוכלין, אנחנו תמיד צריכים הכשר כדי לטמא, כי הרי אוכל, בשביל שהוא יקבל טומאת אוכלים, צריך להכשיר אותו במשקה. לכן, כיוון שאתה רואה שאוכל לא מקבל טומאה, צריך בשביל זה תנאי. מה התנאי? שישפך על זה מים לדוגמה. רגע, ואם אני נוגע, אם טומאה תיגע באוכל, תיגע בו. לא תטמא אותו? לא. למה? כי לא, זה לא נשטף על ידי משקה. אז אם כן, גם אם לא חישבו עליו לצורך אוכל, גם כן אתה יכול לגעת בו והוא לא יטמא. למה כי לא חישבו עליו? מכיוון שטומאה קלה של אוכלין היא קלה בזה שצריכים הכשר על ידי משקה, צריכים גם כן מחשבה לצורך אוכל. אבל אם לא נשטף על ידי משקה ולא היה מחשבה שהופך את האוכל הזה לצורך אוכל, אז גם אם יגעו בו כל הטומאות שבעולם, הוא יישאר טהור. ועד כאן דף נון.